אתם מאזינים לרדיו על הגל. כפר הנוער, הדס הנאורים.
עכשיו ברדיו על הגל, הרדיו שלי. תוכנית הגשה אישית.
שלום לכולם. אני כאן עם דניאל, נתן, ואנחנו כרגע מנסים פורמט חדש של תוכניות. אני שמתי לב שברגע הזה בפנימיה אין הרבה תוכניות שמדברות על היסטוריה ואקטואליה, שזה דברים שאני ודניאל נורא מבינים בהם.
אני מסכים.
אז דניאל, תציג את עצמך.
אז אני דניאל, אני מקבוצת ברדלס, כיתה י"ב. אני מסכים עם אסף, אני חושב שבאמת לא נתקלתי בתוכניות כאלה, לפחות בזמן האחרון, אולי בעבר היה, בהתחלה. אני חושב שזה רעיון טוב, כי הדברים האלה בסופו של עבר, אני חושב שהם מעניינים מאוד.
חשובים.
אתה יודע, כי עם היסטוריה בסופו של דבר לומדים, ומהאקטואליה אנחנו יכולים ללכת הלאה.
אז בגלל שעכשיו היה הרבה תוכניות על האנשים שהיו בפולין, אני הייתי במסע לפולין, דניאל לא היה, אבל גם יש לו ידע רב על הנושא. אני חושב שאפשר להתחיל לדבר על השואה, למרות שזה משהו ש... דובר עליו המון, גם ברדיו הזה וגם בכללי, ואנשים יודעים עליו המון. זה משהו שצריך כאילו ללמוד עליו ולהבין אותו מכל מיני פרספקטיבות.
אני חושב שאנשים יודעים את הדברים השטוחים בקרקעות המספרים, כמה שקשים שיהיו, אבל... לדעתי, כאילו, מי שלא מקשיב בשיעור ההיסטוריה, מי שלא מתעניין בזה באמת, הוא לא באמת יודע את כל הפרטים המלאים ואת האירועים ההיסטוריים שגרמו לכך, ואני חושב שזה נושא חשוב שנדע אותו.
אני, במהלך הלמידה שלי, גם בהיסטוריה וגם במסע לפולין, אני הסתכלתי על איך, תגידי לי אם אתה מסכים גם, אני הסתכלתי איך אתה מכיר הרי את המהפכה התעשייתית.
נכון, כן.
שקרתה בבריטניה ואז בכל העולם. איך היא נתנה הרבה אינספירציה לשואה?
אני חושב עוד פעם, מה שאתה אומר הוא די נכון, כי תחשוב את זה ככה, אם המהפכה התעשייתית לא הייתה קורית, אז איך בדיוק הגרמנים היו מצליחים כאילו לעשות תאי גזים, כי זה משהו תעשייתי.
כן. עזוב את זה, זה כאילו בנוסף, אבל אחד הדברים שהכי ראיתי הגבלה ביניהם זה ההגבלה בין איך בתי חרושת היו באותו זמן בגלל המהפכה התעשייתית, ואיך זה התאי גזים והמחנות השמדה קרו באופן דומה. אתה מצליח להבין איך זה יכול לקרות?
אני מצליח לראות את זה. בסופו של דבר במהפכה התעשייתית, האנשים המסכנים באמת עבדו בזה. למי שלא היה לו כסף, אז אתה יודע, הוא יצא לעבוד בבית חרושת. עכשיו, זה כוח עבודה זול, ובסופו של דבר גרמנים ראו את זה וניצלו את זה, בכך שהם אמרו, אנחנו לא צריכים לשלם להם, כי אנחנו, אתה יודע, אנחנו כרגע כוח השולט, אנחנו שונאים יהודים, בוא נהרוג אותם, אבל על הדרך גם הם יצרו לנו דברים. אני מסכים איתך בקטע הזה.
לפני, מה אתה חושב על המהפכה התעשייתית בכללי, ואיך זה גרם לדברים שלו? מה אתה רואה, חוץ מההשפעה של... אני חושב, קודם כל נסביר קצת על המהפכה התעשייתית, אתה רוצה...
בקטנה, כן, זה, אני חושב, המהפכה התעשית התחילה
באנגליה
ב-1800.
תחילת, סוף ה-1700.
סוף ה-1700, תחילת 1800.
ברגע שהמציאו את המנוע קיטור, אנשים התחילו נורא נורא להקליל את החיים שלהם, ולא היה הרבה עבודות, וככה, מהפכה התעשייתית פתרה את זה בכך שיצרו מפעלים ויצרו עוד עבודות ועוד אוכל ודברים
כן,
כאלה.
צריך בסחורה. גם להסתכל על זה ככה, שלפני המהפכה התעשייתית, אנשים בעצם היו מחולקים למעמדות הרי. היה לך את המלוכה, היה לך את ה... היה לך את הכמורה, והיה לך את האנשים הפשוטים, הנתינים. ובסופו של דבר, המהפכה התעשית באה, ופרקה כאילו לדעתי את המעמדות האלה. נכון שעדיין נשארו עשירים ועניים, אבל למלוכה הייתה פחות השפעה מלפני זה, כי תחשוב ככה, אנשים עובדים את השדות של הבעלים שלהם, לא יודע, כי בסופו של דבר, אני בתור אזרח פשוט לא הייתי בא לאדמה. הייתי צריך להיות אצולה, או קרוב לאצולה, כדי ש... להיות זה, והמהפכה התעשייתית בעצם פתחה מקום לאנשים לצאת מהמעגל הזה. נכון שהעבודה הזאת היא לא, הייתה מסיבית לאנשים שאתה יודע שהלכו למפעל ועבדו ופיתחו דברים במפעלים, אני יודע מה, אם זה תפירה, אם זה כיתור, כמו שאמרת, שהכיתור כאילו פתח באמת מלא אופציות, אבל אני, לדעתי אני חושב שזה גם... כל ההשפעה הטובה שזה כתוב, כי בסוף שעבר התקדמנו, מלא דברים יצאו מהמהפכה התעשייתית, אבל אני חושב שזה הפך אותנו, כי זה שינה לנו לגמרי את, את עולמנו של בני האדם, כן. כי תחשוב שלפני זה, אנחנו היינו עובדים אדמה, לא היה לנו הרבה כלים טכנולוגיים אם בכלל, ושהקיטור הגיע, זה די הפך אותנו, ל, לא היית אומר עצלנים, אבל זה די הפך אותנו לתלותיים,
גם זה גרם לאנשים, עוד דבר שהמהפכה התעשייתית תרמה בכך לשואה, שאני מסתכל על זה, לאנשים היה יותר זמן לחשוב. ובכך הם פיתחו כל מיני, התחילו לחשוב על היסטוריה, אחרי, רק אחרי המהפכה התעשייתית, אם אתה שם לב, רק בהתחלה הזאת התחילו באמת לחקור את מה שקרה פעם, ואני חושב שזה כן גרם איכשהו גם תרם לאנטישמיות המודרנית, בכך שאם אתה שם לב, הגרמנים, הרי תמיד צנו יהודים, תמיד
נכון,
צנו את הדת
זה מה שבאתי
יהודית.
להגיד, כאילו, שגם לפני המהפכה התעשייתית, וגם אחריה תמיד ניסנו את היהודים, כי לא יודע, כי אתה יודע, כשבן אדם נראה לך שונה ממך, אז כן. כאילו אם...
אבל מה שגרמניה עשתה, אם אתה רואה, למדנו על זה בהיסטוריה, היא הפכה את זה למדעית.
נכון, היא ניצלה את ה... תחשוב ככה, זה לא הייתה תקופה, כאילו, זה הייתה תקופה מדעית מצוינת, כאילו הייתה
אבל
פריחה.
אבל לא לאדם
הפשוט. אבל לא לאדם הפשוט. והאדם הפשוט היה קל לעבוד עליו. היה קל לשריש בו מידע. התעמולה, זה לא כמו היום. היום יש לי טלפון, יש לי 80 אלף...
גם היום יש תעמולה.
יש היום תעמולה, אבל היום יותר קל לבן אדם הפשוט למצוא מקורות כן. שונים. ובאותו תקופה, תחשוב, בן אדם פשוט בגרמניה, רדיו יכול להיות אפילו לא היה לו. כן. הוא היה רואה בעיתון, והעיתון על ידי מי נשלט, על ידי הממשלה, והממשלה כתבה מה שהיא רצתה, אז היה קל נורא לעבוד על הראש של האנשים, ועכשיו תחשוב זה ככה חיילים, נכון? הם אנשים פשוטים, בעיקר חיילים זוטרים, אתה יודע, טירונים וכאלה, אתה אומר להם לעשות משהו, הם לא חושבים עליו, הם קוראים בעיתון שהיהודים הם רעים, אז מה הם יעשו? ברגע שהם יראו יהודי,
יהרגו אותם.
ועוד פעם, המהפכה התעשייתית באמת גרמה לאנשים לחשוב, כי תחשוב על זה ככה. אנטישמות הייתה גם לפני זה, אתה יודע, הייתה אינקוויזיציה בספרד, בפורטוגל, אבל...
אבל זה עדיין היה על בסיס דת ולא על בסיס,
ולא על בסיס גזע.
הקטע זה שהדבר, גם הקטע של גזע, רק התפתח באזור הזה. אם אתה יכול לראות, היה... לא רק הגרמנים התעניינו בגזע. אם אתה שם לב, הקטע של לאומנות, פשיזם, היה בהרבה מקומות אחרים, כמו אפשר
איטליה,
לראות את זה.
איטליה. איטליה הפשיסטיות הראשית. כן. הונגריה, רומניה.
כל המקומות האלה.
צרפת אפילו,
הרגישו,
אני תתקן אותי אם אני טועה.
בגלל שהם התחילו לחקור את ההיסטוריה, אפשר לראות ממש איך הם התחילו להתחבר למדינות ולעמים, שבגלל שהם התחילו לחקור את ההיסטוריה, הם שמו לב שהם כמו אחים, ובגלל זה אפשר לראות, נגיד, בברית, גם מקומות לא פשיסטים, אלא קומוניסטים, אפילו בברית המועצות או יוגוסלביה, שהם כן גם התאחדו על בסיס זה שכולם סלאבים, או שגם זה פחות עבד להם, אבל גם העמים טורקים ניסו להתאחד.
אתה רוצה לשמוע משהו מעניין שאני חשבתי על זה עכשיו בזמן שאנחנו מדברים? עד לפני 1800, עד לפני המהפכה התעשייתית, לא היה את הדבר הזה של אומניות. תתקן אותי, אם אתה רואה רק צרפת וארצות הברית, באותו תקופה, טיפה לפני אולי, באמת הכריזו על מדינה לאומית, על רפובליקה. עכשיו, לפני זה, אני לא הייתי מזדהה בתור אני דניאל ישראלי, אני הייתי מזדהה בתור אני דניאל עיקר פשוט, של חלק
ממלכת... אולי מהעיר שלך.
אולי מהעיר שלי, כן. אני לא הייתי חושב בכלל על, בוא נע, אני ישראלי, אולי הייתי מזדהה בתור יהודי, סבבה, אבל לא באמת היה לי זהות לאומית מדינית. אנשים, תחשוב ככה, גם העיקרים הפשוטים בכל מקום, נגיד בצרפת...
לא היו יודעים אפילו איזה מדינה הם.
זה היה כל כך הרבה מחסומים, תחשוב על זה ככה. יש לך את האצולה, כאילו האצולה המקומית, הם מבחינתך הם האלוהים שלך. אתה לא מכיר את המלך, יכול להיות שבחיים שלך לא ראית את המלך, לא שמעת על המלך, גם לא היה עיתונים באותו תקופה. אולי היה, אבל לא עכשיו עם תמונות ו... אתה יודע, לא עכשיו משהו מפותח. עכשיו, כשאתה, מהפכה התעשייתית קרתה, אנשים קיבלו יותר ידע ומידע מהעיתונות, מהרדיו. גם אם לא היה להם רדיו בבית, הם היו הולכים ברחוב, ויכול להיות שהיה רדיו ברחוב, או אצל השכנים. עכשיו, הלאומניות התחילה אז, באותו תקופה, מהפכה התעשייתית גרמה לאנשים להתאגד ולהגיד, בוא נבנה מדינה. והרבה אימפריות התפרקו בגלל זה.
גם התחברו.
גם התחברו.
כמו בגרמניה או באיטליה, שלפני זה זה לא היה באמת משהו.
זה היה מחולק למדינות. אתה יודע, איטליה הייתה בכלל מדינת האפיפיור, כאילו הייתה די גדולה. לא של היום, לא ותיקן.
סיציליה.
סיציליה, הייתה מדינה, ואיטליה בכלל, היא לא הייתה מחוברת, וגרמניה בכלל הייתה מפורקת, גרמניה. לא הייתה באמת מדינה.
אבל לפי מה שאני זוכר, עדיין גרמניה ואיטליה כן התאחדו עוד לפני, קצת לפני המהפכה התעשייתית. אם אתה יכול לזכור, היה להם עדיין מושבות בכל מיני מקומות.
נכון, כשאני חושב על אימפריות שבאמת שרדו יחסית את המהפכה התעשייתית שהם פורקו, למרות שלדעתי בריטניה עדיין לא באמת פורקה, כאילו היא קטנה, אבל כן. בריטניה לדעתי זה הממלכה באמת האחרונה, ששמרה כאילו על הסגנון שלה.
הם גם התחילו את המהפכה התעשייתית, אז יכול להיות שזה הקטע.
אני חושב שגם צרפת יש בה חלק גדול המהפכה התעשייתית, וזאת מדינה שלדעתי הרפובליקה הראשונה בעולם, תתקן אותי אם אני טועה, היא מדינה דמוקרטית הראשונה בעולם, ואז נכון שהיה את נפוליון, שהוא די... אתה יודע, כל ההיפוכים האלה.
זה, אבל הוא גם היה שמינית דמוקרטי.
הוא היה יותר דמוקרטי מחלק מהמדינות היום שקיימות. עכשיו, תחשוב על זה ככה, ברגע שאנשים חשבו כאילו על לאומניות ועל זה, אז התחיל גם המחשבה, לא על דת, אלא על גזע.
על גנטיקה. כאילו, אז לא היה DNA ולא הסתכלו על זה ככה, אבל כן, התחילו לחשוב על גנטיקה ועל דברים כאלה. ועל, נגיד, היה הרבה מדינות שניסו להתאחד, כמו, כי הם, בגלל שהתחילו לחקור את ההיסטוריה, הם שמו לב והם הסתכלו שהם דומות, כמו נגיד, טורקיה ומדינות טורקיות אחרות, שכן, אם אתה מכיר את, אתה מכיר את אטאטורק?
כן, אני מכיר, ברור, אבי האומה הטורקית.
אז, בקיצור, הוא זה שגם... הוא חשב על גזע, תסתכל על זה שהוא ניסה להפריד את טורקיה כמה שיותר מהעולם הערבי, כי הוא ידע שהם לא חלק ממנו.
אני חושב שאת הטורק היום היה מתבייש בסיטואציה של טורקיה, כי היא הפכה להיות מדינה יותר דתית ממה שהוא חלם עליה. את הטורק בסופו של דבר הוא היה בן אדם חילוני.
כן, הוא אמר שהוא מוסלמי, אבל...
חילוני. הוא לא היה בן אדם באמת, אתה יודע עכשיו, אימאם או משהו כזה. הוא היה בן אדם... מדינאי, אם אני לא טועה, גם היה בצבא, לא, היה משהו חייל נראה לי, הגיע לדרגה גבוהה, אני גם לא זוכר, אני מנסה להיזכר, אבל הוא היה בן אדם בסופו של דבר, לא דתי, הוא היה נורא נורא לאומני, וזה לא דבר רע אגב לאומניות, אם אתה יכול לכבד, לאומיות, לא לאומניות, לאומיות, זה לא דבר רע, בסופו של דבר, אם אתה מכבד את הלאום האחר, ויודע לחיות איתו בשלום, אז זה באמת דבר, זה יותר טוב ממלוכה לדעתי לפחות. אבל ברגע שזה הופך להיות ללאומניות, שאתה מסתכל ואתה אומר, אתה בן אדם, בגלל שאתה לא יודע מה, צבע אור שונה, אתה נחות ממני, אז כבר מתחילות לך המחשבות שצריך לרצוח אותו, כי אולי הוא מנסה להשתלט עליי, וזה מה שהשפיע על כל מדינות אירופה לדעתי, לא רק על גרמניה. אנטישמיות הייתה לפני גרמניה הנאצית, והיא גם הייתה אחרי גרמניה הנאצית.
אבל רק עכשיו, אני חושב שגם היום עדיין מסתכלים על זה, אבל רק הם הפכו את ה... לא הם הפכו, אבל הם התחילו, היה איזו תקופה קצרה באירופה שנהיו אובססיביים לגזע ולאפילו ולהיסטוריה משותפת, כמו שפתאום אתה יכול לראות איך מדינות שהיו רבות ולא הכירו אחד את השני, כן התחברו סתם על בסיס גזע ועל בסיס דברים כאלה, וזה גם משהו שנורא גרם לשואה וראה את היהודים כי זה מה שהם בעצם,
אני יכול להגיד לך
לא במקורם באירופה.
נכון, מה שאני יכול להגיד לך בעצם, שמה שבאמת גם גרם לכל הייחודים האלה המוזרים האלה, זה אביב העמים שקרה שם ב-1800 ומשהו, שהיה כל מיני ייחודים כאלה של מדינות, נגיד האימפריה האוסטרו-הונגרית פתאום הוקמה, טיפה לפני לדעתי,
1870,
משהו כזה, אם אתה יכול לבדוק את זה, תבדוק את זה בבקשה, או האימפריה, אני יודע מה, אפילו, אני חושב עוד איזה אימפריות, עוד איזה אימפריות היו, האימפריה הבריטית עם סקוטלנד, אתה יודע, עם שיוכים
של... הרבה זמן, מאיזה 1600, וואה, כמעט צדקנו, האימפריה האוסטרו-הונגרית התחילה ב-1867,
היינו קרובים, אז אתה מבין? אז בעצם כל הייחודיות האלה ומה, ובסופו של דבר הם מסתכלים על זה, ההונגרים והאוסטרים,
לא דומים.
הם לא דומים, אבל בסדר, הם עדיין הוחדו בגלל, לא יודע, אולי רצון...
אנגליה וסקוטלנד, ממלכה מאוחדת ב-1707. קצת יותר מוקדם.
קצת יותר מוקדם, אבל עדיין באזור הזה של 100 שנה האלה, 100-200 שנה, אנחנו רואים את כל הייחודים האלה. עכשיו, גם בגרמניה, אם אתה מסתכל, באזורים מסוימים, בווריה, זה לא אותו גרמני של ברלין. הם שונים.
הם היו מלא מדינות כאלה, פיציות של ערים.
נכון, בווריה היה את המבורג, נראה לי גם היה לממלכת.
פרוסיה.
פרוסיה הייתה חלק היותר גדול לדעתי מבחינת שטח.
היא הייתה יותר בחלקים שאתה זוכר איפה שהיה אז את, איפה שגרמניה שלטה על פולין.
נכון.
השני
קרניים האלה. דנצינג. עכשיו, מה שגרם, אני חושב, לנאצים לעצם את זה, זה שהם בעצם ראו עם יהודי, כאילו, נכון שהוא תרם דברים, אתה יודע, הוא התגייס לצבא, מלחמת העולם הראשונה, מאות או אלפי יהודים נפלו בשירות הקרב למען גרמניה, למען האימפריה הגרמנית. עכשיו, הוא בא, הוא מסתכל על זה, הוא אומר, אני רואה ברחוב את הבן אדם היהודי הזה, כי יהדות גרמניה הייתה ברובה חילונית.
כן. בנוסף, אפשר לשכוח מזה שהיטלר הרבה ציטט את דרווין, שגם...
הסתכל על תורת הגזע.
כן, שגם התחיל באותה תקופה ובעקבות ה...
עכשיו, השאלה שלי שבאה אליך, מה אתה חושב? האם לדעתך זה הייתה מתסכול של היטלר? על זה ש... לגבי הבית ספר לציור, אני לא יודע, או אולי לא יודע, הוא קינה ביהודים שחלקם הגדול הצליח, היו כאלה שלא הצליחו, עוד פעם, זה שיהודים, זה שהוא אמר נגיד יהודים שולטים בבנקים, זה באמיתות זה לא כזה נכון, כי כשאתה מסתכל על זה, היו הרבה יהודים עניים גם בגרמניה, נכון שהיו עשירים, אבל כמו בכל מוצא, כמו בכל לאום, יהיה לך אנשים נורא עשירים, שאולי כן שולטים בבנקים, אבל לא בכל הבנקים, ונגיד רוטשילד, משפחת רוטשילד, זה המשפחה היהודית הכי עשירה לדעתי, אתה יודע?
המשפחה הכי עשירה.
המשפחה הכי עשירה. עכשיו, נגיד אני בתור אזרח יהודי פשוט, שחי בגרמניה, ונגיד, לא יודע, מרוויח 10 פרנק בחודש, אני שולט על הבנק? אני לא רוטשילד עדיין. זה אנשים נורא ספציפיים, כאילו, זה... אתה לא יכול לקחת בן אדם אחד ו... או משפחה אחת ולנכס לה את כל הדברים שלה. ולדעתי... לדעתי גם...
טוב, אז אנחנו נצא להפסקה כרגע. אוקיי.
בדיוק הגיע הזמן להפסקה.
כבר נחזור.
כבר נחזור.
מה לא עשיתי בשבילך. היו ימים לידך אני הרגשתי כמושך, אבל מאז את רק בחרת להתלכלך. את הרסת חלומות ונסעת, הניצחונות הם לא שלך. את הלכת ושכחת מי גידל אותך.
אז חזרנו, קודם כל אני רוצה להגיד שלא הכנו שירים מראש, אז סליחה.
פעם הבאה יהיה לנו, אנחנו נבחר משהו טוב, משהו
אקטואלי. וקודם כל גם תודה לאופק בן לולו ונאוראי על הסאונד.
אין עליכם, הכי טובים בעולם.
אז עכשיו אנחנו מחליפים נושא, אנחנו רוצים לנסות, מקודם דיברנו על היסטוריה, היום נדבר על דברים שקרו לאחרונה.
עכשיו.
שהם גם היסטוריה.
הם היסטוריה
חדשה
במיטבה, אנחנו חיים את ההיסטוריה הזאת
בדיוק. אז אם אתם לא יודעים או יודעים, לפני כמה ימים, אתה זוכר באיזה תאריך? אני חושב 26 לדצמבר, משהו כזה.
26, כן.
ישראל הכירה במדינה סומלילנד, שזה קצת מצחיק, כי קודם כל השם מצחיק, ובטח אתם לא יודעים איפה זה, וגם למה בעצם?
אני חושב שזה דבר אסטרטגי, אני אוסיף.
הכל אסטרטגי.
הכל אסטרטגי, הכל פוליטיקה. אנחנו לא עשינו את זה כי אנחנו אוהבים את סומלילנד או משהו כזה.
אני אוהב את סומלילנד.
אתה אוהב את סומלילנד, יכול להיות גם, יכול להיות שאני אוהב את סומלילנד. אבל עכשיו, בטח אם אתם שואלים, איפה זה סומלילנד? אז בוא נסביר להם.
סומלילנד זה מדינה באפריקה, על הקרן של אפריקה, זה אזור
סומליה,
היא גובלת עם סומליה, שזה עוד מדינה שהיא יצאה ממנה, וג'יבוטי, וגם באתיופיה.
אתיופיה, כן. עכשיו, משהו מעניין לגבי סומלילנד לעומת סומליה, כי זה שמות דומים, הרי זה בעצם התפצלות, סומלילנד התפצלה מסומליה, וסומלילנד זה מדינה יותר דמוקרטית, הייתי אומר, מסומליה.
היא הרבה יותר דמוקרטית והרבה יותר
פחות דתית.
לא ממש, כן, טיפה יותר חופש דת, אבל לא באמת, אבל היא מדינה הרבה יותר
גם יותר עשירה במעט, לא שהיא, אתה יודע, לא שהיא עכשיו מעצמה,
פי שתיים,
אבל סומליה היא מדינה לדעתי הכי ענייה בעולם, תתקן אותי אם אני טועה, מי יותר ענייה?
הייתי
אתה בטוח?
הייתי הכי עני.
אני זוכר שעשו כזה, שבדקתי פעם אחת וראיתי שסומליה הייתה באיזשהו שלב המדינה הכי ענייה בעולם.
זה יכול להיות באיזה שלב, אבל כרגע הייתי הכי ענייה.
אני לא מותקן בקטע הזה, טוב להתקן.
בקיצור, למה, בוא נתחיל, למה, למה אתה חושב, כאילו, יש, זה די עובדה, אין חושב, אבל למה ישראל הכירה בסומלילנד, שאף מדינה אחרת לא מכירה בסומלילנד כרגע?
שמרתי את הטוב, את הטוב לעכשיו, כדי, כי כשהסקנו את הגבולות, אז שכחנו שיש גבול ימי גם, עם החברינו, חברינו המרים, תימן, החוטים.
כן, הם ממש מול החוטים, והם בכניסה לים סוף. זה, אני חושב, אחד העקרונות הכי, הכי, הכי שהיו בחשיבה של
מדינת ישראל ונתניהו.
ונתניהו להכיר בסומלילנד. עוד משהו שזה פשוט כאילו...
זה לתקוע אצבע בעין לטורקים.
גם, וגם זה כאילו בשביל... ביבי שעשה שלום עם עוד מדינה ערבית לקורות חיים שלו.
אבל אתה יודע, רוצה לשמוע משהו מצחיק? אתה יודע שאנחנו המדינה הראשונה שהכירה רשמית, כאילו טיואן ועוד איזה מדינה שברחה לי מהראש, הכירו בה, אבל לא רשמית, לא בריש גלי. האלה הם עדיין קשרים, אתה יודע,
כלכליים. גם איחוד
האמירויות. כן, איחוד האמירויות זה המדינה השלישית.
כן, אבל הם לא הכירו בה עדיין.
הם לא הכירו בה רשמית. אנחנו המדינה הראשונה שהכירה במדינה אחרת.
אתה יודע, הסתכלתי, אתה יודע שהגוגל מפות, הוא הולך לפי המדינה שלך וכזה. הסתכלתי ועדיין אין, זה לא מראה סומלילנד.
אני אגיד לך למה, כי בגלל שאנחנו המדינה היחידה שמכירים, וגוגל זה חברה הרי אמריקאית, או לא משנה באיזה מפות אתה משתמש, אז הם מראים לך את מה שהאום מסכים. סומלילנד, בוא נסדר את זה ככה, זה לא מדינה שבאמת הוקרה באום. אנחנו המדינה היחידה שהכירה בה.
וואו, אולי עכשיו בספרי גיאוגרפיה וכאלה ירות, אז זה
מצחיק. בספרי גיאוגרפיה ישראלים, כן. עכשיו, אתה יודע איזה סיטואציה זה מזכיר לי?
את?
את הסיטואציה של ארצות הברית עם המפרץ מקסיקו, שהם שינו את זה עם מפרץ ארצות הברית.
ישראל היחידה שהכירה בזה גם?
לא, ישראל לא היחידה שהכירה בזה גם. ארצות הברית היחידה שבמפות שלה כתוב מפרץ ארצות הברית, ורק אצלנו ובשאר העולם כתוב מפרץ מקסיקו. למה זה מזכיר לי עכשיו? כי אם אנחנו נהיה המדינה היחידה שנכיר בסומלילנד, אז בעצם אנחנו נהיה המדינה היחידה בעולם שבמפות שלה סומלילנד מופיעה.
אז בקיצור, כמו שאמרנו, הדברים שהסיבות שישראל הכירה בסומלילנד הם
ביטחוניות,
לא יודע עד כמה כלכליות. אני חושב
נמל, יש נמל.
ישראל יכולה לעזור לסומלילנד קצת יותר ממה שסומלילנד יכולה לעזור.
ובנוסף גם דיפלומטיה תקיעה באצבע בין לטורקים שהם יושבים עלינו כי הם מכירים בסומליה, וזה בלגן אחד שלם.
אולי גם נהיה בסומלילנד ב-2026, בוא נראה.
הלוואי, עוד מעט שנה חדשה. נטוס, נעשה משם את הזה, את התוכנית הזאת, בסומלילנד.
בקיצור, אתה רוצה לשמוע קצת על סומלילנד, על סומליה, אתה מבין בזה קצת?
היא מדינה, לא טועה, תתקן אותי אם אני לא טועה, היא פיראטית, היא מדינה של פיראטים.
סומליה, כן, היא מדינה עם הרבה, הרבה, הרבה פיראטים.
מדבריות.
גם, אבל גם חופים טובים. אחד הדברים ששונה בין סומלילנד לסומליה, כי סומלילנד גם לא המדינה הכי מוסרית והכי פוליטית, היא פשוט...
יותר מסומליה. בוא נגיד את האמת, יותר מסומליה.
בקיצור, אחד הדברים שמבדיל אותם זה פחות גיוון אתני ו... לאומי. סומליה מחולקת להרבה כל מיני חמולות כאלה.
ואזורים, כן, זה כל, סוג של מיני מדינות מרכיבות את סומליה, וסומלילנד היא גם נחשבת על פי הסומלים.
למיני מדינה.
למיני מדינה, כן. אבל היא הכריזה על עצמה בעצמות, אומנם אנחנו היחידים שמכירים בה, אבל עדיין.
אז בגלל זה הם מסתדרים הרבה יותר טוב, כי הם, אין להם שם גיוון אתני ו... לאומי או דתי.
שאני חושב על זה גם, איזה בן אדם, כאילו, חוץ ממישהו שנולד במקום, כאילו, ירצה להגר אל סומליה.
כן, אבל אני מדבר איתך. הרי אתה יודע שרוב הגבולות באפריקה, על ידי מי הם נוצרו?
על ידי המערב, על ידי בריטניה, צרפת, ארצות הברית, גרמניה,
פורטוגל, איטליה. איטליה. בקיצור, זה אחד הדברים שגם... שמעתי מישהו מדבר על זה, הוא אומר שגם הרבה מדינות שלא עוינות לישראל, וגם בדרך כלל אוהבים את ישראל, לא אהבו את המהלך של ישראל בהכרתה של
ישראל. אני יכול להסביר לך גם למה. כי יש, אני אגיד לך, בגלל שהאירופאים חילקו, והאירופאים והאמריקאים חילקו את הגבולות, אז זה בעצם יצא ריבים, כאילו, פנימיים, שלא יוצאים החוצה, כי הם שומרים על הסטטוס קוו, ובזה שישראל הכירה בסומלילנד,
היא מפרקת גבולות שהבריטים והאיטלקים יצרו, שזה יכול להיות קצת מעצבן.
זה כמו, תחשוב, נגיד אצלנו פה בישראל, מי קבע את הגבולות האלה? זה לא אנחנו, זה הבריטים והצרפתים הם חילקו.
בהתחלה חילקו, אבל הגבולות הם די שונים עכשיו.
הם יחסית שונים, אבל אני עדיין חושב, אתה יודע, אם הבריטים לא מחלקים והצרפתים, אז ירדן עדיין הייתה נחשבת חלק ממדינת ישראל, כאילו, שמסתכלים על זה במפה. כי ירדן זה בעצם פיקציה של בריטניה, היא כמעט המדינה, את הממלכה הזאת.
זה טכנית אמור להיות, ירדן היא המדינה הפלסטינית, אני לא מבין.
יש ברוב פלסטיני, אתה צודק. באמת, כשאני יוצא לי לפעמים לריב עם אנשים בחול, באינטרנט, או כשאני מטייל בחול, אז הם אומרים לי, למה לפלסטינים אין מדינה? ואז אני אומר להם, הלו, יש להם בירדן, הם שם הרוב, הם 80 ומשהו אחוז.
כן.
זה המדינה הפלסטינית האמיתית, כאילו כשמסתכלים על זה ככה, כי באמת יש שם הרוב, פה תחשוב ככה, זה מדינה יהודית, כאילו רוב יהודי, יש לנו היסטוריה שייכות, מה זה בסופו של דבר הפלסטינים, למרות שאנחנו, אתה יודע, נסחפים לזה, זה עם נודד.
גם אחד הדברים המצחיקים שהרבה זמן, גם אחרי שישראל הוקמה, היו קוראים לישראל בעולם פלסטין, כאילו בתור ישראל פלסטין,
זה
Jewish Palestine.
כן, אתה יודע מה זה פיקציה הזאת? זה פיקציה שהגיעה מרומא בכלל, זה ברומית, הם רצו כאילו, כי לפני זה איך קראו לנו? יהודה, או ישראל, או ממלכת ישראל. עכשיו, וזה שהם שינו את השם, הם בעצם אמרו, אנחנו נעשה לכם דה-לגיטימציה בעתיד.
הם ממש, זה עבד להם, זה בין הדברים, שרד 2000 שנה, זה יפה.
זה יפה מאוד, כי תחשוב זה ככה, שמות משתנים. כן. נגיד מדינות נתנו שמות לאזורים, ואז באה מדינה אחרת, כפשה אותם ושינה. אבל פה בסיטואציה שקרתה פה, זה לא שונה. זה לא שונה בין המדינות שהיו פה, כי היו פה הרבה. היה את האימפריה המוסלמית, היה את הביזנטים, היה את העותמנים, הממלוקים, סלופים, לא בסדר כאילו, אתה יודע, לא בסדר...
עולה יורד.
עולה יורד, אבל היה את הבריטים. הם יכולו לשאול באיזשהו שלב את השם של המקום הזה. והם ברחו להמשיך עם הרומאים, כאילו, בקטע הזה של השם. עכשיו, מסתכלים על זה. אני ואתה, על פי הדבר הזה, חשבים פלסטינאים, הם מסתכלים על זה. ולא ישראלים. כי לא שינו בעצם את השם של האזור הזה.
אבל הנה, עכשיו שינו, וזה הרבה יותר יפה. זה נותן זהות גם. ככה הוא נקרא במקור.
זה גם נותן זהות, כי בסופו של דבר אנחנו אוהבים לאומיות. כן. אנחנו רוצים לאומיות. דיברנו על זה מקודם, אנחנו רוצים לאומיות, ו... טוב שאנחנו קבענו לעצמנו איך נקרא לנו, ולא אימפריה אחרת. טוב, אני חושב שנעבור לנושא הבא.
אתה רצית לדבר על טראמפ, תפתח.
איזה נאום היה לו, אתמול היה לו נאום?
אני לא ראיתי.
אני שמעתי עכשיו, הוא אמר כמה דברים. הוא אמר דבר אחד, שהוא מכיר, הוא כאילו מכיר בזה באיום האיראני, כאילו הוא אומר שהוא... אם האיראנים ימשיכו להתעצם, אז הוא יתקוף, לפי מה שאני הבנתי. הוא אומר דבר נוסף, לגבי מכירת מטוסים לטורקיה, F-35, שאלו אותו, האם נתניהו יסכים לזה? הוא אמר, נתניהו יסכים. עכשיו, ואז שאלו אותו, מה לדעתך לגבי הפתרונים הפלסטינאים, כאילו, אם החמאס יתפרק מנשקו, אז הוא אמר, לא תהיה ברירה, או בדרך הקלה או בדרך הקשה. עכשיו, הוא סותר פה את עצמו, לדעתי. כי הטורקים, מה הם רוצים בעצם? להשאיר את חמאס, לדעתי.
תראה, אני חושב שאני רואה בטראמפ, הוא מנשק את שתי הצדדים. אתה שם לב לאיך זה, הוא לפעמים נותן סתירה לביבי, ואז נשיקה לטורקים, ואז סתירה לטורקים, ואז נשיקה לישראל.
אני יכול להגיד לך משהו כזה. טראמפ... הוא מנהיג די הפכפך, הוא כאילו לא, לא, הוא, נכון שג'ו ביידן לא היה כזה וואו, אבל לפחות הוא היה החלטי, הוא לא היה משנה את הדעה שלו כל יום. עכשיו, טראמפ עשה כמה דברים טובים, הוא הכיר בירושלים בתור בירת ישראל, זה היה בקדנציה הקודמת שלו, לפני 8 שנים, 4 שנים,
כן, לפני 8 שנים הוא התחיל, לפני 6 שנים
הוא עשה את זה, כן. עכשיו, הטורקים, יש להם אינטרס אחר, אתה יודע מה הבעיה אבל? אם הטורקים מקבלים את F-35, הטורקים הם חלק מארגון נאטו, נכון? עכשיו, אמריקה חלק מארגון?
נאטו גם.
עכשיו, תחשוב ככה, קורה קונפליקט בין ישראל לטורקיה, כי הרי יש שם את F-35, ואנחנו, יהיה מצב שנצטרך חס וחלילה לקבל התקפות מהם או לתקוף אותם. מה ארצות הברית תעשה אז? כי הרי היא מחויבת על פי ההסכם להגן על מדינה שחברה בה.
זה יהיה מעניין. מקווה שלא נגיע לשם. עוד משהו עכשיו נזכרתי, זה לא ממש קשור, אבל איך זה איך הטורקים שהם כל כך התאסלמו מלשון כאילו הסלמה בזמן האחרון ונהיו כל כך אנטי ישראל, ואיך יש, אתה יודע שהם הקימו מדינה מעצמם, אתה מכיר את המדינה?
כן, קפריסין הטורקית.
הם, אם מי שלא יודע, הם פשוט פלשו לקפריסין, לקחו
פיסה,
שליש פיסה וישבו שם וזהו.
אגב, טורקיה לדעתי המדינה היחידה שמכירה במדינה הזאת.
כן.
טורקיה ואולי עוד כמה מדינות, סין ואולי איראן. אבל זה בעצם כאילו, אני אגיד לך משהו לגבי הטורקים ולגבי היחס שלהם כלפינו. הטורקים פועלים מאינטרס אחד, כספי. כשישראל נתנה להם דברים, תסתכל על זה ככה, אתה יודע כמה ניתוקים היה בין ישראל לטורקיה ב-20-30 שנה האחרונות? כמה ניתוקים וכמה סולחות, כן. זה כל כמה שנים, ארדואן אומר איזה משפט כזה, ישראל, מדינת ג'נוסייד, עובר שנתיים, פתאום יש איזה הסכם על נמלות, על ספנות, ישראל היא החברה הכי חשובה
כן,
של טורקיה.
כן, בוא נעשה רכבת בין ישראל לטורקיה.
אתה מבין, כאילו, משהו פה, כאילו ארדואן בו, הוא די דיקטטור, זה לא באמת דמוקרט,
לא די,
הוא דיקטטור, כן הוא דיקטטור, הוא הכניס עכשיו, אתה יודע, היה שם ניסיון הפיכה לפני כמה שנים, באביב העמים הערבי, אם אתה זוכר, זה היה ב-2015, אז עם מצרים, עם הסיסי, וכל הדברים האלה, אוקיי, אז עכשיו אני חושב על זה ככה, זה זמן, דיברתי על הפיכה, על הפיכות, על אביב.
זה קרה לפני כמה חודשים.
שלושה חודשים,
ההפיכה שקרתה בנפאל,
תקשיבו טוב, חבר'ה, זה משהו שאנחנו גם יכולים לעשות, לא שאנחנו תומכים בהפיכות, אלא אם כן הם מוצדקות.
אנחנו תומכים בהפיכות, עוד מעט נראה, אתה רואה את החוקים לאחרונה, החוקים החדשים, עוד מעט נראה אם יהיה הפיכה, אבל בקיצור, נפאל בשנים האחרונות, הממשלה שלה הייתה מאוד סגורה, מאוד נוקשה ומאוד...
אנטי צעירים, אני חושב, גם נורא.
ולפני כמה חודשים הם הוציאו חוק שמבטלים את הרשתות החברתיות לבחוץ, וזה פגע במלא עובדים מהבית.
בני נוער.
יצרי תוכן, בני נוער. עזוב הנאה, אנשים שזה היה כל הכסף שלהם.
נכון, אתה חושב ככה, יש אנשים שההכנסה שלהם מסתכמת מיוטיוב, אינסטגרם וטיק טוק. עכשיו ברגע שאתה חוסם לבן אדם את האופציה הזאת,
אתה חוסם לו כסף, את כל הכסף.
את כל הכסף, כי אתה חושב על זה ככה, אנשים לפעמים זה הייתה העבודה היחידה שלהם, הם חיו מזה, הם סגרו את החודש עם זה, ועכשיו אתה בא וסוגר להם. עכשיו תחשוב ככה, צעירים, אני ואתה, בוא נגיד ככה, רשתות חברתיות, אנחנו לוקחים ממנה מידע גם.
כן, הרבה מידע.
אתר חדשותי סוג של...
את זה קיבלנו, אתה לקחת איזה מאיפה, את הידע על נפאל.
אני האמת, באינסטגרם האמת ראיתי את זה, אפילו לא בחדשות, אני ראיתי את זה באינסטגרם, אמרתי מה...
אני לא חושב שזה היה בחדשות.
לא, זה היה בחדשות אחרי כמה שעות שפורסם באינסטגרם, אני זוכר שראיתי באינסטגרם, כתבתי בהתחלה נפאל, לא היה כלום. חיכיתי כמה שעות, אני פותח עוד פעם את הוויינט, או לא משנה, זה אתר חדשותי אחר, הופיע, נפאל. עכשיו, אתה קולט, ללא האינסטגרם, יכול להיות שהיה לוקח ימים או שבועות לקבל ידיעה כזאת. עכשיו, אני חושב שבנפאל הצעירים נורא כעסו על זה. הם לא אהבו את זה, והם בעצם לפי מה שאני הבאתי, הם השתמשו במחתרת, בדיסקורד או טלגרם.
בדיסקורד.
שזה בכלל, מי שלא יודע, דיסקורד זה אתר...
כמו וואטסאפ.
כמו וואטסאפ, אתה מדבר בו, והוא קורא למשחקים ברשת, במחשב, לפגישת חברים.
מה שכן, זה לא... גם זה נכון שהסיבה הייתה כן מוצדקת, וזה כן... היה צריך לעשות איזשהו משהו, ההפיכה שלהם לא הייתה הכי מוסרית, היה שם הרבה מכות, היה שם הרבה שריפות, שלפעמים זה מה שצריך, כן, אבל אני חושב שהגזימו.
אני חושב שהפיכות שקטות יכולות לקרות.
לא קורות.
לא קורות. כאילו דוגמה אחת היסטורית זה גרמניה הנאצית, כי זה באמת היה בבליץ כזה, מהיר כזה, אתה יודע, בהצבעה אחרי מה שקרה לרייכסטאג, אז כאילו, זה דוגמה אולי יחסית שקטה, אבל לא הייתה באמת שקטה לגמרי. אין הפיכות שקטות כמעט.
כן, אבל נמשיך כאילו לספר, הם התפרצו כמו
פרלמנט,
ארמון, משהו כזה, הם עשו שם הרבה בלגן, שרפו, דברים כאלה. אחד הדברים המגניבים זה שהיה שם הרבה דגלים של One Piece. אם אתה מכיר, אתה מכיר את הסדרה?
אני מכיר, לא?
זה סדרה על פיראטים.
על פיראטים, כן, נכון, זה הסדרה אנימה, לא? אנימה.
והיא מוכרת מאוד, והרבה
נפליסטים? נפלים
שהיו במהפכה ובהפגנות, הם כן הניפו את הדגל שלהם, של הפיראטים בסדרה הזאת, שזה אחד הדברים המגניבים.
המצחיקים, בוא, זה בסופו של דבר הפיכה של בני נוער, של צעירים. כאילו, אני חושב על זה, שההחלטה הזאת היא דווקא לנסות להפוך את זה, אתה יודע, כי בסופו של דבר בני הנוער התאגדו, שזה דבר די נדיר, כשאני חושב כן. על זה, בממדים שלנו בישראל, התלמידים, אנחנו בני הנוער,
אף פעם לא התאגדנו.
כאילו יש את מועצת תלמידים, אבל זה לא באמת התאגדות נכון. עכשיו, זה...
זה בחסות האנשים המבוגרים, אז זה לא באמת עובד, אתה מבין?
ובנפל באמת הם הראו דוגמה, שכן, בני נוער צעירים, גיל 20-26-20-25, יכולים באמת... לשנות דברים.
עוד דבר שאפילו הבחירות שלהם נעשו פשוט...
באינטרנט, בסקר נראה לי.
בסקר, בדיסקורד, ככה. ועוד מעט יש להם בחירות אמיתיות, כן? אבל הם כן בחרו איזה...
מישהו זמני, אני חושב.
מישהי זמנית. מישהי זמנית. שהיא הייתה בממשלה הקודמת, אבל היא הייתה ממש נגד שחיתות.
מתונה, מתונה.
הרבה יותר מתונה. היא גם לא מאה, לפי מה שהבנתי, אבל... היא לפחות יודעת מה לעשות.
וזה באדם זמן.
ועכשיו היא גם מפחדת שהתהפכו עליה.
יכולים להתהפך עליה, שמה? עכשיו בבחירות, אני חושב שהם בחרו אותה, כי לא הייתה להם באמת ברירה. תחשוב על זה ככה, הם היו צריכים מישהו בפנים, מישהו שמכיר את המערכת עכשיו.
אני חושב שאחד המנהיגים של המהפכה הזאת, כן הניגו טוב את המהפכה, אבל ברגע שהם חשבו שהם עומדים להיות... בשלטון הם פחתו.
כי הם לא ידעו.
הם לא ידעו, כי הם בסך הכל אנשים צעירים.
כי תחשוב על זה, אני ואתה, עכשיו אומרים, בוא תהיה ראש ממשלה. לדעתי אנחנו לא נשרוד אפילו שעה אחת בתפקיד, כי אנחנו לא יודעים, אנחנו לא עברנו משהו בכם. אתה יכול להיות ראש ממשלה צעיר. אתה יכול להיות ראש ממשלה צעיר, אבל אתה צריך לדעת את הדבר. אתה צריך לחקור את זה, ללמוד את זה, ממש לראות בפועל מה מנהיגים עושים.
תראה את ראש ממשלת אוקראינה. הוא היה שחקן.
שחקן, קומדיה, סטנדאפיסט.
הוא התחיל להיות ראש ממשלה.
אבל הוא למד, הוא למד.
כן, הוא למד, אבל עדיין, פוטין עשה לו דווקא.
פוטין עשה לו דווקא, ועוד משהו על זלנסקי, אם אתה אפרופו מזכיר אותו, אתה יודע שלפני שהוא נבחר לראש ממשלה, אתה יודע מה הוא גילם באחד מהסדרות? ראש ממשלה. זה מה שגרם לו לפופולריות, אגב. בגלל הסדרה הזאת הוא בעצם נבחר. לא הרבה יודעים את זה.
וואה, זה ממש מוזר. אני חושב שהוא לא ציפה לזה שיהיה מלחמה אולי מה שנתיים אחרי שהוא התחיל שנה.
האמת הוא שורד יפה, אבל שנתיים וחצי, כבר עוד מעט שלוש.
כן.
הוא שורד יפה. האמת הוא הפתיע אותי בקטע הזה. אני חשבתי באמת בהתחלה שזהו, זה הסוף של אוקראינה. חודש, חודשיים. אבל מסתבר שהרוסים נתקעו בבוץ האוקראיני.
וגם, נו, התחילו להתעסק הרבה שם עם רחפנים. רחפנים... זה אחד הדברים,
זה העתיד.
זה האוקראינים.
זה האוקראינים הרחפנים. אגב, לגבי רחפנים אפרופו, בתחילת המלחמה, אוקראינה בעיקר התגוננה, עכשיו פתאום אתה רואה יותר התקפות במוסקבה, של דברים שמתפוצצים שם פתאום, וזה לא מטוסים, זה רחפנים. עכשיו, הרוסים הם לא כאלה מפותחים, והם יותר תוקפים ממטוסים. ראיתי סרטון לא מזמן, שבוע אחרון, שממש שומעים שריקה של מטוס, ובום, באוקראינה, כאילו, הפצצה.
כמו במלחמת העולם השנייה.
בערך, בערך. עכשיו, אמנם המטוסים, אתה יודע, מטוסים רוסים, זה לא מטוסים עכשיו חדישים, זה לא F-35 אמריקאי, זה לא המטוס המפלצתי, איך קוראים למטוס הזה של האמריקאים שהם השתמשו בו באיראן? הוא מפלצתי, הוא נראה חיה.
השחור הזה, המשולש.
המשולש. עכשיו, לא, זה מטוסים משנות ה-60-70, שאנחנו היינו משתמשים בהם בשנות ה-80 אולי. להקים את המדינה, והם משתמשים בזה עכשיו, בתור משהו מודרני. הצבא הרוסי, אני אגיד לך מה, הוא צבא ענק, זה היתרון שלו, החיסרון שלו שהוא לא טכנולוגי, לעומת הסינים שהם ענק וטכנולוגי, האמריקאים ענקים וטכנולוגיים, אנחנו יחסית קטנים, אבל טכנולוגיים. אבל לא, בנפאל, האמת שזה מטורף,
כן, גם בלי... לא היה הרבה מתים מזה בכלל.
לא, זה הייתה הפיכה אלימה, אבל לא רצחנית. כן. לא,
כי גם... זה יפה לעשות.
זה יפה לעשות. גם, אתה יודע, גם המשטר שניסה להגן על עצמו, הוא לא, אתה רואה נגיד בהפיכות או בניסיונות הפיכה, רציחות המוניות, כן. בא עם, עם, עם טנק יורה. הדוגמה הכי טובה זה תמונה מסין נראה לי, שרואים בן אדם, אתה יודע אם אתה זוכר את זה, זה ממש מזמן, בשנות ה-60, לא,
1989, מחוז וואן.
הוא עומד עם, נראה לי, מרים יד וטנק סיני לידו, כאילו, כמעט דורס אותו או משהו כזה, זו תמונה נורא מפורסמת, ראיתי אותה, אז אני יכול להגיד לך ככה, לעשות הפיכה בלי הרבה רציחות זה באמת הישג, גדול. עכשיו, ימים יגידו אם באמת זה, ההפיכה הזאת הייתה לטובה.
נראה, עוד מעט יהיה להם בחירות, עוד מעט הם...
אני חושב שהיא לא תישאר משם, שמו שם, היא טוב די מהר, קדנציה אחת אפילו לא יהיה לה. היא לא תצליח, כי ידעתי, כמו שאמרנו, היא שמרנית, אבל היא לא מתאימה עדיין לשיטה שהם רוצים, למה שהם רוצים.
נראה מה יקרה, כי הרי נפאל מדינה די ענייה, די לא מפותחת ודי...
היא מדינת ערים, היא מדינת ערים בעיקר, היא הטובה.
אבל יש מדינות ערים טובות,
אז זה לא תירוש. כן, שוויץ, רמז.
היא יכולה להיות השוויץ של אסיה,
בוא נראה. זה כמו
שם... לא, זה בוטן, בוטן היא השוויץ.
רגע, אתה רוצה לשמוע משהו? זה כמו שאמרו שעזה יכולה להיות...
מיאמי?
מיאמי או זה...
לא, סינגפור.
סינגפור של המזרח התיכון. עכשיו, הם באמת יכלו להיות אם הם היו עכשיו לא מתעסקים ברצח ובדברים כאלה. אפרופו זה, אפרופו מלחמה, אצלנו די סיימנו את המלחמה. אני לא יודע אם באמת להגיד שהמלחמה הזאת היא באמת הסתיימה, כי בתור...
עדיין יש אנשים במילואים, ועדיין יש אנשים חיילים בעזה.
ועדיין יש הפצצות, ויש תקלות, והנה, לצערנו התבשרנו לפני יומיים, שלושה, על רצח אחד מ... תלמידה שלמדה פה כיתה ט'
ועוד איזה אחד
מבוגר יותר בין 60 50 אל תפוס אותי במילה זיכרונה לברכה אני חושב שהדבר הזה מדינת ישראל אף פעם לא היה באמת שלום פה מדינת ישראל 78 שנה במלחמה.
תראה, היה תקופות שיותר טובות, היה תקופות שהיית יכול לטייל בעזה וברמלה כן, בתור
אבל,
ישראלי.
אבל עדיין זה לא באמת היה שלום, כן. כאילו על הנייר, כאילו אתה יודע. הם עדיין שנו אותך. הם,
חלקם.
היום, חלקם. עד היום אגב, מצרים וירדן, אתה תלך שם על האזרחים, הם ירקו לך בפרצוף, הם יגידו איך, מי אתה?
אבל תראה, אני הייתי במצרים.
אל תדבר על סיני, לך לקהיר.
לא, הייתי גם בקהיר.
היית בקהיר? די, מטורף. הלכת לגיזה, לפירמידות? גם, כן. מטורף. חלום, חלום.
הייתי קטן, אבל לאמא שלי יש הרבה חברים ממצרים.
זה מעניין, למה ראיתי, אתה יודע, כל מיני מצלמות נסתרות של תיירים ישראלים שמתייחסים עליהם פחות יפה, כאילו...
תראה, אולי בגלל שיש לה כל כך הרבה חברים שם, אז יצא לנו יותר להיות...
אולי ההרגשה שלכם הייתה יותר נעימה, זה תלוי, כי עוד פעם, נגיד איראן, ההפך ממצרים, היא מדינה ששונאת אותנו, אבל האזרחים שם, רובם נורא פרו-ישראלים, הם נורא...
נראה, אולי גם נלך לאיראן.
אולי נלך לאיראן, אגב, באיראן יכול להיות שגם שם תהיה הפיכה של הצעירים.
כן, אבל...
הסיכוי יותר נמוך, אבל...
המדינה יותר אלימה מאשר נפאל, יותר יכולת.
יש משהו באסיאטים שהם רגועים יחסית, כאילו...
זה נורא גזעני להגיד.
אבל לא, 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 אני לא אומר את זה בצורה גזענית, אני אומר את זה דווקא בצורה חיובית לדעתי, כי האלימות, לדעתי, אלימות של מדינה כלפי אזרחים זה לא טוב. ועוד פעם, באסיה יש מדינות נורא אלימות, צפון קוריאה, הדוגמה הכי טובה, סין. אני יודע מה, אפילו... תאילנד אפילו, אם אתה מתנגד למלך או משהו כזה.
כן, אבל גם תאילנד. תאילנד בסדר עדיין. רוב המדינות ב... או... לא, אני לא מצליח עכשיו על
מדינות. אני יכול להגיד לך שהייתי בהודו, ואתה מרגיש את הרוגע של האזרחים, וזה לא... אני לא אומר את זה בתור משהו גזעני, שאמרתי שעשיתי עם רגועה. אני אומר את זה במשהו חיובי, כי אני הייתי רוצה לקחת את הרוגע הזה אליי. עכשיו, ראיתי אנשים לא רגועים שם, אנשים שמדברים עם הידיים כמו ישראלים. אנשים, אתה יודע, שאלימים, צעקנים, אבל אני יכול להגיד לך, באסיה, לא יודע, כשאני טיילתי בהודו, הרגשתי רגוע יותר מאשר בארץ. הרי, לא יודע אם זה הריח הנוראי שהרחתי, וכל הצפיפות והאובך שמרגיע אותך.
זה מרגיע אותך?
לא, לא מרגיע אותך בצורה טבעית, זה מרגיע אותך כי אתה די חנוק, אתה לא יכול...
אתה יודע, יש מחקר, אני ראיתי על זה, שמראה שאנשים שיש להם סכיזופרניה במדינות אסיאתיות, כמו סין או הודו, הזיות שלהם הרבה יותר חיוביות והרבה יותר נחמדות ולא מפחידות כמו אנשים במערב, שכן רוב התקפי סכיזופרניה שלהם רעים, שם הם בעיקר טובים ובעיקר...
אני חושב שאני יכול להסביר לך גם למה זה בעצם קורה, בהודו לפחות. הודו... בסופו של דבר, הריח ממסטל אותך. אני עכשיו לא צוחק איתך, הוא ממסטל אותך. אתה מסניף דברים שלא היית מסניף פה בחיפה, נגיד, שזה אזור די מזוהם בארץ.
אז אתה קצת שנתי.
אתה קצת שנתי, גם אגב, אתה יודע, ראיתי שם כלבי רחוב. זה הדבר הכי רגוע שראיתי בחיים שלי. הם שוכבים אחי על ספסל, נהנים מהחיים שם, והם מסכנים אחי, הם רזים, רזים, כאילו, אתה יודע, עצמות. ואני רואה אותם פשוט נחים, וגם הכלבים הגדולים, אני יודע, כלבים שגרים באזור של המשפחות השירות ברחוב, הם רגועים, הם לא תוקפנים, לפחות איפה שניתי, בתמיל נדו ב...
אני לא יצא לי לבקר בהודו, אני רוצה, לא יודע אם אני רוצה, יש מדינות שאני אעדיף על פני הודו.
גם, האמת, כנראה זה יהיה הפעם, אולי אני אטוס עוד פעם, אבל לא יותר מדי להודו, למה אני חושב, אני לפחות הרגשתי מוטרד שם, כי בתור בן אדם לבן, אתה האטרקציה המקומית של המקומים, אתה יודע כמה פעמים ביקשו ממני תמונה ברחוב שם.
זה קורה בהרבה מדינות באסיה, גם ביפן וסין.
וגם באפריקה, אני חושב.
כן, כן.
כי בסופו של דבר, תחשוב ככה, בשבילנו אנחנו נראים רגילים, אבל אם יבוא בן אדם עכשיו אסיאתי או שחומור, אנחנו נסתכל עליו מוזר, אנחנו לא נבקש ממנו תמונה, כי אמנם אתה יודע, אנחנו גדלנו על, אנחנו שמה נגיד, בגלל שהם בכלל לא ראו, אנחנו ראינו עוד בטלוויזיה ובזה, אז אנחנו יודעים לכבד ולתת את הספייס הזה, אבל הם, זה מעניין אותם, כי הם לא רואים כל כך הרבה, בטח שאתה מטל באזורים הלא תיירותיים, אז זה מעניין אותם, ואז כאילו הם באים, מבקשים תמונה, כי אתה יודע, כי בשבילם, איש לבן יכול בן אדם הכי עשיר בעולם, כאילו, ברמה כזה. אני לא יודע מה הם חושבים. לא יצא לי באמת לדבר איתם חוץ מהתמונה, מהאינטראקציה שאפשר להצטלם איתך. עכשיו אני מדמי את זה, פתאום אני באחד מהמשפחות האודיות, תמונה שלי מופיעה שם.
אוקיי, זה ממש ממש מוזר.
אני לא יודע, אבל עוד פעם, בנפאל, מה שקרה, אני אחזור לנושא.
טוב, אז נשאר לנו דקה.
דקה, אז אוקיי, אז אני לא אחזור לנפאל, בוא נעשה סיכום קצר.
אז אנחנו דיברנו על השואה, הרחבנו, נרחיב בהמשך עוד, בפעמים הבאות, דיברנו הרבה על היסטוריה, על דברים שקרו לאחרונה, וגם דיברנו סתם חוויות אישיות.
ומצחיקות.
ומצחיקות. אני חושב ש... כן, הלך לנו טוב, מה אתה אומר, דניאל?
הלך לנו, לדעתי מצוין, לדעתי אתה יודע, התרגשות של פעם ראשונה.
אני חושב שזה יכול להיות טוב.
ואני חושב, יש לי שאלה אליכם המאזינים, בבקשה אולי תרשמו ותשלחו אולי באינסטגרם או בעמוד של הרדיו, איזה נושאים מעניינים אתכם היסטוריים לשמוע מאיתנו, ואנחנו נדבר על זה, אנחנו נחקור את זה אם אנחנו לא מכירים.
אפילו לא בהכרח היסטוריים, משהו מעניין.
משהו שאקטואלי גם, היסטוריה אקטואלי. משהו שמעניין לדבר עליו.
אנחנו נלמד.
אנחנו נלמד. טוב, ערב טוב לכולם, תודה רבה. אני דניאל, זה אסף.
דניאל נתן ואסף כהן.
אסף כהן.
סיימנו?
סיימנו, ביי. על...
אתם מאזינים לרדיו על הגל, כפר הנוער הדס הנעורים.